לעילוי נשמתם הטהורות של אורית בת רב אברום, שיבדל לחיים טובים ארוכים, תמר בת רבי שלמה, שיבדל לחיים טובים וארוכים, ולעילוי נשמתה של חנה בת רב אברום, אבא זיכרונה לברכה, סבתא של אורית, חמותו של הרב אטינגר, שהיום זה יום השבעה לפטירתה. שדברי התואר יהיו לעילוי נשמתם, לזיכרונם הטהור. אז הסוגיה שבה נתבקשתי לדבר היום בעצם זה כל התורה כולה. ורב אברום ביקש ממני ללבן, להאריך קצת בנושא שאני מרבה לצטט או להתייחס אליו בשיעורים. אבל אינני זוכר מתי הקדשנו שיעור מיוחד לנושא הזה. עשיית רצון אבינו שבשמיים. האם זו סוגיה הלכתית? הלא זה כל התורה כולה לרגל אחת. כן, מדובר בסוגיה הלכתית מובהקת. סוגיה ששורשה אולי במניין המצוות. חז"ל אומרים שיש תרי"ג מצוות. וכמה עמלו הראשונים כדי לעמוד על המניין ולקבוע מהן תרי"ג המצוות האלה. מה בכלל ומה איננו בכלל, אבל אני מרבה לומר בשיעורים, שיש מצוות רבות נוספות, ואם חשבנו לרגע, תרי"ג זה המון, זה המון, מי יכול לעמוד בכל אלה? אבל התנחמנו בכל זאת, יש תרי"ג מצוות ולא יותר, אז אני מצטער לאכזב, יש הרבה יותר מתרי"ג, לאין ארוך. גם אם תרי"ג מצוות, היהודי עדיין איננו יוצא ידי חובתו. יש מצוות רבות נוספות. יש תרי"ג ציוויים מפורשים שמוגדרים כמצוות במניין מצוות התורה. אבל חייב אדם לעשות רצון אביו שבשמיים. והקדוש ברוך הוא מגלה את רצונו בדרכים נוספות. מלבד התרי"ג. והמצוות הנוספות האלה, אף שהן רובצות עלינו כחובה גמורה, מכיוון שלא ניתנו לנו בציוויים מפורשים, אינם כלולים במניין התרי"ג. ואף על פי כן, אנחנו מצווים אף בהם. אחי הגאון בספר מלויס התורה, מביא דו שיח שהיה לו עם הגאון, והוא שאל את הגאון למה הוא לא עוסק כלל בגדר תרי"ג מצוות. הגאון היה מורה דכולי תלמודי, הכל היה מונח בקופסה אצלו, ובשום מקום הגאון לא מתערב ולא נותן את דעתו בכל המחלוקות שיש בין הבהאג והרמב״ם והרמב״ן והיראים, מהן תרי"ג המצוות שבתורה. אמר לו הגאון שכל פסוקי התורה הם מצוות, אם רק נדע איך לפרשם. כך אמר הגאון, וזה כלל גדול בידינו. והיום אני רוצה ללבן קצת הסוגיה הזו של רצון התורה. וכדי לחדד את עצם המושג, אולי נפתח במספר שאלות. מספר שאלות שרק משמשות כבסיס או כתמריץ. שאלות שמאלצות אותנו להבין שיש דברים מעבר לתרי"ג המצוות שהן מורכבות מרמ"ח מצוות עשה ושסה המצוות לא תעשה. בנדורם דף תסבוב למדנו שנדר חל לבטל את המצווה. אדם שנשבע שלא ישב בסוכה חייב לשבת בסוכה והשבועה בטלה ומבוטלת. אבל אדם שנדר נדר באיסור חפצה, לא באיסור גברה, הוא לא אמר שבועה שלא אשב בסוכה. הוא אמר, קוינם סוכה זה עליי, נדר חל אף על דבר המצווה, והוא מנוע מלשבת בסוכה. אז אני שואל, אדם שעומד בערב החג ואומר, קוינם סוכה עליי, בלילה הוא הולך לשאול את הרב, האם אני אמור לשבת בסוכה? והרב אומר לו, לא, אתה לא יכול לשבת בסוכה, כי עשית נדר, ונדר חל לבטל את המצווה. האם הוא צדיק או רשע? על מה הוא עתיד להיענש? על ביטול מצוות עשה של סוכה? הלו, בהתקדש החג הוא בא לרב, הוא אמר לרב, אני כל כך רוצה לשבת בסוכה, האם מותר לי? והרב אמר לו, אסור לך לשבת בסוכה. אז האם הוא נתפס כמי שביטל מצוות עשה? האם בכלל אפשר לבטל מצוות עשה לפני זמן חיובה? האם הוא עשה איסור כאשר הוא נדר את הנדר ההוא? איזה איסור הוא עבר? האם אסור לאדם לנדור נדר קוינם סוכה עליי? אז הלב אומר, ודאי שהוא עבריין, ודאי שהוא נהג שלא כשורה. האם אפשר להצביע על איזה מצוות עשה או מצוות עשה או מצוות לא תעשה, עליה הוא עבר. יש ויכוח בין הצלח ומנחת חינוך, מנחת חינוך במצווה ה'. בקורבן פסח שני, מצווה שלמדנו בשבוע שעבר בפרשת בהעלותך, יש דין של פסח שני. הקורבן הזה הוא מתנה בעצם למי שהיה תמה לנפש או בדרך רחוקה. אדם שנמצא בדרך רחוקה, האם הוא מצווה להתקרב כדי שיוכל לעשות את הפסח הראשון? הצלח אומר, לא, הוא לא מצווה להתקרב. והמיחס חינוך תמיה, ודאי שהוא מצווה להתקרב כפי שהוא מצווה לבנות סוכה, לקנות לולב. כל המצוות, אדם צריך להשתדל כדי שיוכל לקיימן. הוא צריך לקנות תפילין. כך הוא צריך להתקרב, כך תמיה המיחס חינוך. אבל את התפילין הוא מצווה לקנות כאשר הוא חייב בהן. כאן מדובר בשלב מקדים לפני שמצווה ספסח חלה עליו. אבל המיחס חינוך באמת תמיה, איך יכול להיות שאדם יכול לשבת בשלווה מחוץ לתת וב מיל, והוא לא מצווה לעשות את ההשתדלות כדי שיוכל להקריב קורבן פסח? ואני חושב שהפתרון של שאלה הזו נמצא באמצע, בין דברי הצלח שמשמע מדבריו שאין כלל חובה עליו להתקרב, ובין דעתו של מנחת חינוך שרואה בכך ביטול מצוות עשה ממש. אז הדברים שאנחנו נאמר בעצם עונים על שתי השאלות האלה, ועוד על רבות כמותן. ויסויד הדבורם אני אומר, שמרווג תרייג מצווה שבתוירה, רמח מצוות עשה וששא מצוות לא תעשה, שכולם כלולים במניין התרייג, כולם ניתנו בציוויים מפורשים, יש מצוות רבות נוספות, כי חייב אדם לעשות רצונו שבשמיים. ומלבד תרי"ג מצוות הקודש ברוך הוא מגלה את רצונו בדרכים נוספות. וכבר בפתח הדברים נאמר, שלעניות דעתי יש שתי דרכים. שתי דרכים שאנחנו למדים מה רצון השם מעבר לתרי"ג מצוות. לפעמים למדנו את רצון השם מתוך מצוותיו, מתוך מצוות התורה. מתוך מצוות התורה הרבים והשונים אנחנו לומדים מה מוסר התורה, מה מונח בשורשי המצוות ומה הקדוש ברוך הוא רוצה שיחול בנו, שנושפע עלינו על ידי קיום המצוות. ולפעמים אנחנו מוצאים בדברי חז"ל או בדברי הראשונים שלמדו את רצון השם מתוך מצוות התורה, ולפעמים למדנו רצון השם מתוך סיפורי הדברים שבתורה, מתוך פרשיות התורה שאינם קשורים דווקא למצווה, אלא מתוך סיפורי הדברים שבתורה אנחנו לומדים מה רצון השם. ואני אפתח בדוגמה הבסיסית ביותר, הקלאסית ביותר, שאני תמיד מביא. לעצם היסוד הזה, צער בעל החיים דאורייתא. כך מסקנת הסוגיה בבבא מציעא דף למד בייס, צער בעל החיים דאורייתא. אסור מן התורה לגרום צער בגרמה או בידיים לבעלי החיים. כך אמרו חז"ל בבבא מציעא למד בייס, כאשר קבעו שצער בעל החיים דאורייתא. אז מה זה צער בעל החיים? מצוות עשה למנוע צער מבעלי החיים? מצוות לא תעשה שלא לגרום צער? ואיפה הדאורייתא זה כתוב בתורה? אם זה דאורייתא, זה אמור להיות כתוב בתורה. אז איפה כתוב בתורה המצווה או האיסור של צער בעל החיים? קודם כל נזכיר את תשובת הרדב"ז. תשובת הרדב"ז, חלק א' סימן קס"ח, כותב הרדב"ז, שאומנם אמרו חזל צו הלכה הם דיורייסה, אבל אין בו לא עשה ולא לא תעשה. מאוד מביך. אם אין בזה לא עשה ולא לא תעשה, אז מה כן? איך יכול להיות צו הלכה הם דיורייסה? ורדבז כותב שאין בו לא עשה ולא לא תעשה. מה עוד יש? מלבד הרמח והשסה. כנראה שיש עוד דברים. ואני מביא עכשיו 10 מקורות מדברי רבותינו הראשונים והאחרונים, מניין לן שצו הלכה הם דיורייסה. ותכף נראה ונתבונן שמקצת מן העשרה הם מקורות שלמדנו מתוך מצוות התורה, ומקצתן, לדעת מקצת הראשונים, ערך יסוד שלמדנו מתוך פרשי יויסה תורה, ולאו דווקא מן המצוות. קודם כל רשי, ראש המדברים בכל מקום. רשי בשבס קוף חוף חסומת בייז, אומר רשי, צו הלכה הם דיורייסה משום שהתורה מצווה על מצוות הפריקה. עזוב, תעזוב אימו. אז כאשר אדם לוקח מקל והוא מרביץ לבעלי חיים, האם הוא עבר על עזוב, תעזוב אימו? אין חמור, אין מסע. אנחנו לא נדרשים לעזור לאף אחד לפרוק בהימה. אז כאשר אדם גורם צער לבעל חיים, הוא מונע ממנו אוכל, או מים, או שהוא מצער אותו בידיים, ודאי שהוא לא עבר ביטל מצוות הזה של עזוב תעזוב אמו, משום שעוזב תעזוב אמו נאמר על מצב מאוד מוגדר, מאוד מסוים, לפרוק בהימה מן המסע שעליה הוא בהכרח. צו הלכה עם דיורייסה, כדברי הרדב"ז, אין בו לא עשה ולא לא תעשה, רצון התורה. ומניין למדנו רצון זה ממצוות הפריקה. כך אנחנו למדים בבבא מציע למד בייז, במקור הסוגיה בשיטת המקבצת שמביא בשם הרבד, מקור אחר. מהלאו, לפי רש"י, למדנו צו הלכה עם דיורייסה ממצוות עשה של פריקה. לפי הרבד, מנהלאו של לא תחסום שור בדישו. מדוע הקדוש ברוך הוא מצווה על איסור החסימה, כאשר בהמה דשה בתבואה, מטבעה של הבהמה כאשר היא רואה אוכל, היא אוכלת, אסור לחסום את פיה, ולמנוע ממנה את הדבר הטבעי שהיא אוכלת כאשר היא דשה. ומנעליו שלא יסחסם שור בדישוי, למדנו שצו הלכה עם דיורייסה, ושוב אני אומר, ברור כשמש, אם אדם לוקח מקל ומרביץ, לחתול או לכלב, הוא לא עבר על הלב שלא תחסם שור בדישו, משום שהוא לא חסם ואין כאן דייש. ערך שמתוך הלב הזה למדנו ערך. ערך זה רצון השם שנרחם על ברואיו. אז שתי מקורות שבהם למדנו רצון התורה מתוך מצוותיה, מתוך מצוות עשה לפי רש"י, מתוך מצוות לא תעשה לפי הרבד, שאתה מקבץ את עצמו מביא שם בשם הריטב"א. אולי הלוך על המוישה מסיני, וזו גישה שונה לחלוטין, משום שבדיורייסס יש מושג גדול שכולנו יודעים, ממרחבי השס, במאות מקורות, הלוך על המוישה מסיני. מלבד תרי"ג ציוויים מפורשים שנכתבו בתורת מוישה, יש גם הלוך על המוישה מסיני במקומות רבים, זו דעת הריטב"א. אז לפי הריטב"א אין להביא מכאן מקור ליסוד שאנחנו מרחיבים בו היום, ליסוד של רוצן השם. הלוך על המוישה מסיני ודאי זו גדר בפני עצמו. מקור מאוד מופתיע, אנחנו עומדים בדברי רמב״ם במוי נבוכים. בחלק ג' פרק י"ז כותב הרמב״ם שצו הלכה עם דיורייסה אנחנו למדים מבלעם. לאו דווקא מבלעם, אלא מפרשת בלעם. משום שהקדוש ברוך הוא שולח מלאך מן השמיים, והמלאך הזה בא בתרעומת ובתביעה בשם השם אל בלעם, מדוע הקיטע את אתונך הזה שלוש רגלים. אז אם הקדוש ברוך הוא שולח מלאך מן השמיים לשאול מאותו נביא מאומות העולם, למה ציערת את אתונך? למה הקיטע אותו? זה שלוש פעמים. מכאן אנחנו למדים שצו הלכה הם דיורייסה. אז אני שואל לפי דברי הרמב"ם במוי נבוכים, כאשר אדם מצער בעל חיים, על מה הוא עובר? על מדוע הקיסו עשה סוינכו? מה זה? מצוות עשה ומצוות לא תעשה. סיפור דבורים. לפעמים מתוך סיפור דבורים שבתורה, אנחנו עומדים צער בעל חיים דיורייסה. אולי אני יכול לקבל חומש רצוי אם יש בקרח אחד במדבר דברים. אז שלוש או ארבע מקורות אמרנו, הרביד, הריטבו, רשי והרמב״ם, הצד השווה שבכולם, שלמדנו צו הלחיים, לא ממניין התרייג. לפי הריטבו, מדובר במקור שבעצם איננו קשור לרצון התורה, כי לפי הריטבו זו הלכה שלמדנו מפורשות מהלכה למשה מסיני. לפי שלושת המקורות האחרים, למדנו הלכה זו או ממצוות התורה, או ממצוותיה. החרדים כותב, חרדים לא היה מן הראשונים, אבל מרבותינו הקדמונים לפני 400 שנה, מגדולי צוות ביחד עם הבית יוסף, הארי הקדוש, ובספר החרדים לרב אלעזר אסכרי, אומר החרדים, שצו הלכה עם דאורייתא למדנו בעצם מדברי חז"ל בשתי מקומות בש"ס. בסוף דף י"ד דרשו חז"ל את הפסוק, אחרי השם אלוקיכם תלכון, וכי אפשר ללכת אחריו, הלא איש אויך לו הוא, אלא הלך בדרכיו. מה הוא מבקר חולים, אף אתה בקר חולים. בשבת קוף למד ג' למדנו הוראה דומה, אבל מפסוק אחר ובניסוח אחר. זה כלי וענווהו, הווי דומה לו. ורש"י מפרש, איפה זה מונח בפסוק וענווהו? וענווהו זה קיצור של שני מילים, אני והוא. אני והוא, אני והקדוש ברוך הוא. איך אפשר לומר בנשימה אחת, אני והוא? מה המכנה משותף בינינו? אלא הווי דומה לו. מה הוא רחום, אף אתה רחום. מה הוא חנון, אף אתה חנון. ואני תמיד אומר, שבעיניי זה לא פעמיים אותו דבר בניסוחים שונים ובמקורות שונים. לא. יש כאן שתי הוראות שונות. שניהם משלימים זה, זה שני צדדים שלא יישא מדבר, אבל שני צדדים. מצד אחד אמרו, צד אחד אמרו חז"ל בשבת קוף למד ג' זה כלי וענווהו, הווי דומה לו. אתה צריך להיות רחום וחנון, כי הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. מצד שני אמרו בסוף דף י"ד, הלך בדרכיו, אתה צריך לבקר חולים. ולגמול חסדים, משום שגם הוא עושה כך, הלך בדרכיו. ישנם אנשים, ואנחנו מכירים אותם, רבים הם, אנשים טובים, אנשים באמת רחימאים, טובי לב ובעלי מידות טובות, אבל הם לא עוסקים במעשים טובים, לא עוסקים בגמילות חסדים, והתירוצים הם רבים, או משום שאין להם זמן. חלק מהם מתמידים גדולים וחושבים שמלבד תלמיד תורה אדם פצור מנסוק בגמילות חסדים. חלק מהם אוהבים את זולתם, אבל הם עוד יותר אוהבים את עצמם, ועוד לא גמרו לדאוג לעצמם, ולכן עדיין לא התחילו לדאוג לאנשים אחרים. אז ישנם אנשים טובים, בעלי מידות, רחימאים, אבל בפועל הם לא עוסקים במעשים טובים. יש אנשים מעטים הם. ומאוד מצער, אבל לפעמים אנחנו פוגשים גם כאנשים כאלה, אנשים שהם בעלי חסד ובעלי מעשים טובים. הם עוסקים בגמילות חסדים כי הם יודעים שזה חשוב, הם יודעים שזה רצון הקדוש ברוך הוא, אבל הם אינם אנשים רחימאים, אינם אנשים רחמנים. וגם באופן שהם גומלים חסדים, זה לא אמרו יחב לב, חז"ל אמרו בבבא בסרא דף י', הנויסן פלוטונין מזבוח בחמישו, המפייסוי בדבורים מזבוח בי' א'. גם אלה, ודאי שיבואו על שכרם, אולי על שכריו, כי בשבילהם לגמול חסדים זה באמת עבודת הנפש, עבודה רבה, אבל חסר בשלמותו של אדם. לכן אמרו חז"ל, זקן לבן ויהו, הווי דומה לו. מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון. אתה צריך להיות רחום וחנון ולדבוק בהקדוש ברוך הוא ובטבעו. ומצד שני, אמרו חז"ל, הלך בדרכיו. מה הוא מבקר חולים, אף אתה בקר חולים. מה הוא חונן דלים, אף אתה חנון דלים. מה הוא גומל חסדים, אף אתה גמול חסדים. אדם צריך לעשות ממסים טובים. ובכך ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, אדם צריך להיות רחום וחנון, ובכך להידמות להקדוש ברוך הוא. מוסיף על כך, החרדים, מכאן למדנו שצו הלכה עם דאורייתא, משום שהקדוש ברוך הוא מרחם על כל מעשיו, ולכן גם אנחנו צריכים להיות דומים לו, וללכת בדרכיו, גם אנחנו, אמורים לרחם. מקור נוסף. מקור נוסף לצו הלכה מדאורייתא לפי שיטת החרדים. ההוראה הכללית, שאף היא לא באה במניין המצוות, להידמות לקדוש ברוך הוא וללכת בדרכיו. בספר יום תלועו למהר"ם בן חביב, הוא כבר היה מן האחרונים, הוא כתב בראש השנה דף קכ"ח, מקור נוסף ומעניין. מניין למדו חז"ל של צו הלכה מדאורייתא, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, בפרשה של מי מריבה, ככה שמעתו והקל עשו עדו, עתו ויהר הנוכיחו, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונטל מימיו. והפסוק ממשיך ואומר, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקית את העדה ואת בעירם. אז הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא צווה למשה ויהרן, להוציא מים מן הסלע. מה אומר הקדוש ברוך הוא? למה אני רוצה שתוציאו מים מן הסלע? והשקית את העדה ואת בעירם. לא רק להשקות את עם השם, אלא גם את הבהמות, גם את בעירם. ומכאן למדנו שצו הלכה מדאורייתא, כך מציע מהר"ם בן חביב בספרו החשוב הגדול יום תרועה. רבי ינקב עמדן בשאילס יבץ מביא מקור נוסף, מקור שהוא גם הלכה בשולחן ערוך וגם גמרא. חייב אדם להקדים להאכיל את בהמותיו לפני שהוא אוכל. אז אמנם למדנו הלכה הזו מברכת המזון, מפסוק בתורה, אבל משורש ההלכה הזו, מה למדנו? צו הלכה מדאורייתא. עד כדי כך שאדם צריך קודם כל לדאוג לבעלי החיים שברשותו, קודם להאכיל אותם, ורק אחר כך הוא זכאי לאכול בעצמו, ומכאן שצו הלכה מדאורייתא. מעניין שחסם סופר בהגאות שלו על הש"ס לא ראה את כל המקורות הנכבדים האלה מדברי הראשונים, ובהגאות חסם סופר, בבוא ומציע דף למד בייז, וזה מודפס בש"ס וילנה כידוע, כותב החסם סופר צו הלכה מדאורייתא, משום שבפסוק בתהילים כתוב ורחמיו על כל מעשיו. וזה מאוד מפתיע, משום שבדרך כלל כאשר מדובר בדאורייתא, צריך למצוא מקור בתורה מוישה, בחמישה חומשי תורה. לפי דעת רוב הראשונים, דברי קבלה אינם כדברי תורה. ומה שלמדנו בפסוק בספר תהילים, לא מוגדר כדאורייתא. אז מה הכוונת חסם סופר? אני חושב שחסם סופר איננו טעם נוסף. הוא משתלב עם ספר החרדים, והלכת בדרכיו, זה כאילו וענווהו. אדם צריך ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא ולהידמות לו. ומנין לנו שהקדוש ברוך הוא מרחם על כל מעשיו? זאת ידענו מהפסוק בתהילים ורחמיו על כל מעשיו. כך שהטעם של החרדים אחד והטעם של חסם סופר מאידך, הם בעצם טעם אחד. שני צדדים, ודבריהם משלימים זה את זה. מן הפסוק בתהילים יש לנו גילוי מפורש שהקדוש ברוך הוא מרחם על כל מעשיו, וממילא אף אנחנו מצווים להיות כאלה ולנהוג כך, ללכת בדרכיו ולהידמות לו, מכאן שצלח חיים דאורייתא. אז בינתיים רבותיי אמרתי 8 מקורות, ועכשיו עוד 2, ואני חוזר לדברי הראשונים. ומדוע אני מחלק אותם כקובץ בפני עצמו? משום שבשתי המקורות האלה הראשונים לא דנו להדיה בצו הלכה מדאורייתא, לא באו למצוא מקור וטעם להלכה הזו. אבל בכל זאת, מדבריהם למדנו אפשרות נוספת. כותב הרמב״ם שוב במעיין אבות חלק ג', מקודם ציטטנו מפרק י"ז ועכשיו אנחנו עוברים לפרק מ"ח. הרמב״ם כותב שמצוות תעשה של שילוח הקן, משום שהקדוש ברוך הוא מרחם על כל מעשיו. יש לו משנה במסכת ברכות, בברכות דף למד דלת, מי שאומר על כן ציפור יגיעו רחמך, משתקים אותו, מפני שעושה את מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינם אלא גזרות. אז בספר החדש מחסו של חומש במדבר בפרשת חוקס, אני לא זוכר איזה סימן, אבל קל למצוא. מחסו של חומש במדבר בפרשת חוקס, שם יש סימן ארוך על טעמי המצוות ומשקלם, משקלם בהלכה. יש שם פרק שבו אני דם בסוגיה הנעל. האומר על כן ציפו יגיעו רחמך, משתקים אותו. ומצד שני, הרמב״ם כותב, פרק ממחת, חלק עם המומי נבוכים, שאכן שילוח הקן זה משום שהקדוש ברוך הוא מרחם על כל מעשיו. וכתבנו שם כמה דרכים לבאר סוגיה עמומה זו. לא נחזור על הדברים. א', אפשר לראות אותם שם. ב', זה לא הסוגיה שבה אנחנו עוסקים כאן עכשיו. אנחנו לא עוסקים עכשיו בטעמי המצוות ומשקלם. אבל מכל אופן, יש לנו מקור מסוף דברי הרמב״ם. הרמב״ם לא בא שם למצוא מקור לצו הלכה עם דאורייתא. אבל אם אכן, זה השורש והטעם של מצוות של רוח הקן, אז ברור שיש לנו מקור נוסף של צו הלכה עם דאורייתא. מתוך מצווה זה תורה, מתוך המצווה של רוח הקן למדנו שצו הלכה עם דאורייתא. וכך אני אומר לגבי מקור נוסף, שכותבים התוספות, התוספות במגילת דף חוף עמוד א' הביאו מן הקליו, רבי אלעזר הקליו, וידוע הפולמוס מי היה רבי אלעזר הקליו. יש מי שאומר שזה היה התנא, התנא הגדול רבי אלעזר, יש מי שאומר שמדובר עם אחד מהגאונים או אחד הראשונים, אבל יהיה איך שיהיה, מקור חשוב ביותר. והתוספות במגילת חוף עמוד א' מביאים בשם הקליו, שהלאו, שוב, יש לנו מצוות עשה וגם להב, הלאו של אויסוי וייס בנוי לא יש שחט וביום אחד, אף הוא מושתת על רחמי הוקל, רחמי הקודש ברוך הוא, על כל הברואיו. הרי לנו 10 מקורות, והבאתי את כל העשרה, משום שמקצתם למדנו את הערך של צו הלכה, מתוך מצוות התורה. מתוך מצוות עשה של פריקה, או הלאו של חסימה. אולי ממצוות עשה של שילוח הקן, אולי מן הלאו של אויסב אסמנוי לא ששחטו ביום אחד. אבל לפי ראשונים אחרים, למדנו ערך זה. הנהגה זו בפרשי יויסה תוירה. והשקטה את העדה ואת בעירם, זה לא מצוות עשה, אלו סיפור דבורים, כך אמר הקודש ברוך הוא. מדוע הקיטה את אתונך, זה לא מצווה, סיפור דבורים, כך אמר מלאך השם לבלעם, הרי לנו מקורות לכאן ולכאן. רב אלחנן וסרמן כתב קונטרס נפלא, כל דבריו של רב אלחנן וסרמן נפלאים. אם דיברנו מקודם, אם דיברו קודמי על תורה מאירה, ראש הישיבה ורב אטינגר, תורתו של רב אלחנן תמיד מאירה, בשלל גוונים, היא מאירה בפשטותה. כותב רב אלחנן בקונטרס דברי סופרם, אוסחוב ג' יש פסוק בירמיהו, בירמיהו מפרק יוטס. אשר לא צווייסי ולא דיברתי ולא יהולסו על רוחי. כך אומר הנביא ירמיהו בדברי תוכחה שלו לעם ישראל. וכתוב שם בתרגום. אשר לא צווייסי, לא פיקדיס אוי רייסו, ולא שלחוס ביד עבדי נביאי. כך אומר הקודש ברוך הוא, לא צווייסי בתורה שלי. ולא דיברתי ביד עבדי הנביאים, ולא רבו קדומי, ולא יולסו על רוחי, כתוב בתרגום, ולא רבו קדומי. זה לא לרצון לפניי, אומר רב אלחנן, יש כאן שלוש סוגי וגדרי מצוות. ולא פקדס ביורייסו, אשר לא ציווסי בתורתי. ולא דיברתי ביד עבדי הנביאים, זה דברי קבולה. ולא רבו קדומי, אין זה לרצוני. ומכאן אנחנו רואים, שמלבד דברי תורת משה, ודברי עבדיו הנביאים, יש גם גדר שלישי, רבו קדומי, רצון השם. ורצון השם מתבטא בתורתו בשני דרכים. ואני רוצה להביא עוד סוגיות, לא סוגיות כל כך ארוכות, לא 10 מקורות, אבל סוגיות נוספות במאי חבש, שאף הם מושתתו. אף הם מושתתים על היסוד הבסיסי, השורשי והכללי של רוצן השם כפי שזה מתבטא בתורתו. כן.
מה המשקל של המצווה שאנחנו לומדים לרצון התורה? מה המשקל שלו ביחס לסוגיה של עשה דוחה לא תעשה?
היא ודאי נדחית בין בפני עשה ובין בפני לא תעשה. משקלה פחות, אבל זה עדיין דאורייתא. ולכן אנחנו מוצאים למשל, לדוגמה, שאלה מצוינת, צו הלכה נדחה בפני כל מצוות עשה, כל מצוות לא תעשה, אפילו בשביל צורכי האדם. אבל שם הסתם זה גדר הותרו, לא גדר דחויו. כאשר הקודש ברוך הוא איתי לנו לשחוט ולאכול, כאשר הקודש ברוך הוא איתי לנו להרוג ולאכול, דגים למשל שאינם טעונים שחיטה, והקודש ברוך הוא איתי לנו לחרוש בשור וחמור, מכאן למדנו שזה לא גדר של דחויו, אלא שאין איסור של צו הלכה, אבל יש מקורות נוספים שצו הלכה נדחה מפני מצוות אחרות, וזה כלל גדול. מה שאיננו אלא רצון השם, אין משקלו כתרי"ג מצוות, כמצוות עשה או מצוות לא תעשה. מה המצווה לשמוע בדברי חכמים? כל ילד בבית ישראל יודע, לא תסור מכל אשר יגידו לך. אבל מבואר בכל דברי רבותינו הראשונים, ובעיקר בדברי הרמב״ם בראש הלכות מאמרים, וגם בספר המצוות. שלא תסור חל רק על חכמי התלמוד, ולא על אלה שבאו אחריהם. בעצם הרמב״ם, בספר הלכות מאמרים, אפילו לא כולל את חכמי התלמוד. הרמב״ם כותב בהלכות מאמרים רק על בית הדין הגדול שבירושלים. רק הם נכללו בכלל עליו שלא תאסור. בזן הגודל שבירושלים, שהם בית הדין הגדול ביותר. כותב הרמב״ם, הם עיקר תורה שבעל פה. זה הגדרת הרמב״ם בראש הלכות מאמרים. הרמב״ם בהקדמה שלו פרש המשנה, כותב חידוש גדול, שחכמי התלמוד משקלם כבזן הגודל שבירושלים. ואין רשות לאף אחד בעולם, אחרי חתימת התלמוד, לחלוק על חכמי התלמוד. הם והם לבדם, יש בסמכותם לתקן תקנות ולגזור גזרות, למעלה מן הזמן ולמעלה מן המקום. דברי הש"ס, חכמי התלמוד מחייבים את כל בית ישראל לדורות עולם ובכל מקום שהם. אחרי חסידים את התלמוד מסביר הרמב״ם, יש רשות ביד בית דין לגזור ולתקן, למקומו ולזמנו. ולכן כותב הרמב״ם, משקלם של חכמי התלמוד כמו משקל בזן הגודל של ירושלים, ואף עליהם נאמר, לא יסוסו מכל שיגידו לכם. אז מהם חכמי כל דור ודור? אנחנו לא מצווים לשמוע בקולם, אם כן בטלת כל התורה כולה. פשיטה שאנחנו מצווים להיות כפופים לחכמי התורה שבכל דור ודור ולקבל את מרותם ולנהוג על פיהם. מה המקור? כותב חידוש הרם בסנהדרין דף פייטס. אומנם אין מצוות עשה במובן הפשוט שלא תסור ועשית ככל אשר יורוך. הלא והעשה נאמרו על בזן הגודל של ירושלים ועל חכמי התלמוד. אבל מתוך המצוות האלה, העשה והלא תעשה, למדנו שזה רצון השם, שחכמי ישראל מדברים בשמו. אילו העולם הזה היה אמור להיות עולם הפקר, שבו כל אחד עושה במה לעצמו ונוהג לפי הבנתו, הוא את דברי התורה, לא היינו מצווים. ועשית ככל אשר יורוך, לא תסור מכל אשר יאמרו לך. מתוך המצוות האלה למדנו שזה רצון השם, ורצון השם כערך כללי מחייב אותנו בכל דור ודור עד ביאז הגויל, כך מסביר הרמב"ם בדרוש הזרן, ולמדנו מדבריו מקור נוסף. לעניין שהוא כל כך בסיסי לכל היידישקייט, לכל היהדות, ואף הוא מושתת על רצון התורה שלמדנו מתוך אחד ממצוותיה. יש מחלוקת גדולה בין הפויסקים במצוות כיבוד אב ואם. כאשר חז"ל מסבירים את המצווה הזו של כיבוד אב ואם, חז"ל נותנים הגדרות מאוד מובהקות וברורות. מה אכילוי? מה שקהו? הבן אמור לדאוג לצורכי אביו. האם אב שמבקש מן הבן דבר שלא נוגע לו באופן ישיר? הבן רוצה ללכת עם כיפה סרוגה, אביו היה רוצה שהוא ילך עם כיפה שחורה. הבן הוא חסיד, הוא מתחתן בשבוע הבא, הוא רוצה ללבוש טריימל. האב לא אוהב את הרעיון, הוא מבקש שילבש קנייץ'. הבן רוצה ללכת בקיץ לטייל פה, ואבא היה רוצה שיטייל במקום אחר. דברים כאלה קורים כל יום ויום, במשעולי החיים. באיזו מידה בן צריך לנהוג כפי שאבא מצפה ממנו, בדבר שאיננו נוגע באופן ישיר לאבא. זה לא שאבא מבקש משהו לצרוכיו, אלא הוא היה רוצה כך. באיזו מידה בן צריך להתחשב ברצון אביו, באיזו מידה אבא יכול להשליט את רצונו על ילדיו. רוב הפויסקים, וזה מתחיל בדברי הראשונים. הרשב"א, והאורית פה בקידוש למד בייז, תשובס מהר"ם מלובלין, ועוד מקורות נוספים. דברי חז"ל, הם לבדם מגדירים מצווה זו, רק בדברים שהם צורכי האב. אב אין לו סמכות וכוח להשליט את רצונו על הבן בדברים שאינם נוגעים לו. ויאף על פי כן כותב החזון איש. חזון איש אבן העזר סמן קמ"ט. קמ"ט זה חידושים על סדר הדפים על מסכת קידושין. שם כותב החזון איש. עוד חטא סמן קמ"ט חזון איש אבן העזר. אף על פי שמצווה זו נוהגת רק במה שהם צורכי האב. רוצה נטויר שבן יתחשב ברצון הוריו ולא יצער אותם במעשיו. אבל ברור, כפי שאמרתי מקודם, רוצן התורה במשקל פחות ממצוות עשה ולא תעשה. ולכן בהלכה הזו, השכל הישר והלב הנכון, הרוח הנכון, מכתיב עד כמה. אב איננו זכאי להשליט את רצונו על בנו ולהפוך את הבן לעבד נרצע, שלא יכול להחליט שום דבר בעצמו. אם הבן רוצה לעשות חתונה פה, והאב רוצה לעשות את החתונה במקום אחר, יש גבול כמה אב זכאי להשליט את רצונו על הבן, כמה הבן צריך להיות משועבד לצורכי אביו. אבל במידה סבירה, וצריך לדון כל נושא לגופו, במידה סבירה הבן צריך לעשות מאמץ לשמח את הוריו, לגרום להם לנחת רוח, ובוודאי לא לצער אותם, אפילו בדברים שאינם נוגעים באופן ישיר לצורכי אביו, כך קובע החזון איש. הדין של מוקצה ושבס, יש חמש טעמים בדברי הראשונים, מדוע חז"ל גמרו מוקצה, אבל הרמב"ם כותב הגדרה מאוד מעניינת, פרק חוב דלת הלוך י' בייזמל חשבס, כותב הרמב"ם, מדוע אסרו חז"ל, מוקצה דרבונון, לכולי עלמא, לא כפי שמשתמע מתחילת הסוגיה, בפסוחים דף מם ווב, להלכה קיים ארון מקצוד רבונון. כותב הרמב"ם מדוע. אם יותר לאדם לטלטל את כל החפיצים שיש בעולם, אנשים ינצלו את היום הזה, יום מנוחה. לא נוסעים למשרד, לא הולכים לכולל, לא צריך לעמוד בחנות. אדם יכול להיות בבית. אז בכל בית יש עבודות, פה ושם. אז אדם ינצל את יום השבת לטלקל חפיצים ממקום למקום, מזווית לזווית, הוא רוצה להעביר את המטבח לחדר אחר. אז בשבת הוא יסחוב את המקרר, את מכונת הכביסה, את תנור האפייה, את המייבש, את מדיח הכלים, ונמצאו בוטל טעם שאומרו תורה למען ינוח. ונמצאו בוטל טעם שאומרו תורה למען ינוח. למען ינוח זה לא מצוות עשה. יש מצוות עשה של שביסה, ולא תעשה שלא תעשה כל מלאכה. המצוות עשה ולא תעשה מתייחסים רק ללמד תס מלוכס. אין איסור לגרור מקררים ורהיטים כבדים מחדר לחדר. למען ינוח זה לא מצוות עשה, אבל זה טעם. התורה מצווה על שבת למען ינוח, כותב הרמב״ם. מדוע? עשו חז"ל מוקצה. כדי שלא תתבטל הטעם שאומר התורה למען ינוח. אמרתי הרבה פעמים, וכל מי שרגיל לבוא לשיעורים שלי שמע את היסוד הזה ממני הרבה פעמים, מצוות חינוך דאורייתא או דרבנן, ככלל אנחנו יודעים שחינוך דרבנן, ובעיניי פשוט כל כך, היעלה על הדעת שמן התורה אין אדם צריך לחנך את בניו לאהבה וליראה, לתלמוד תורה ולשמירת המצוות, הוא רשאי מן התורה להניח אותם כחיות השדה, כבהמות יער, כעוף השמיים, להביא ילדים לעולם ולהפקיר אותם, ללכת לכל דרך שירצו, אלו לא יעלה על הדעת, איך זה יכול להיות? שלושה מובטח להם שבני עולם הבא, הראשון מבין השלושה. זה מגר רובון על התואר מתואר. ודאי שמן התואר אדם מצווה לחנך את בניו. מה המקור? איפה זה כתוב? כי ידעתיו, אני אוהב את אברהם אבינו, אומר הקדוש ברוך הוא, למען שיצא ובונו, ובייסו יחלה ושומרו דרך השם לעשות סדוק ומשפט. מכאן שמצווה חינוך דאורייתא. אז מה כיוונו חז"ל כשאמרו חינוך דרבנן? זה בשיעור הבא. זה בהזדמנות אחרת. כי היום אנחנו מדברים רק על השורש הגדול של רצון התורה, אבל לא על פרטי כל סוגיה וסוגיה. עוד דוגמה אחת, רבותיי, משום שההלכה מאוד ידועה, אף על פי שיש הרבה דוגמאות נוספות. זה איזה מקדים על המצווה. הרמב״ם לא מביא את הדין הזה. פלאי פלאות. הרמב״ם גם לא מביא את הדין של הידור מצווה, שאדם מצווה להדר במצוות. הרמב״ם לא מביא את הדין של הידור מצווה. זו סוגיה מפורשת, הידור מצווה עד שליש. ואני חושב שפשט ברמב״ם, משום שהמאירי כותב, שבס קוף למד גמל, לגבי הידור מצווה, יום הקוף חס לגבי זיזו מקדים על המצווה. מן הראוי לאדם להדר במצוות. משום שכך אמרו אבותינו, זה כאלה ומבאי. ומן הראוי, דרך האורה אמרו, כך כותב המאירי, ראוי לו לאדם להזדרז במצוות, משום שכך עשו אבותינו, כך עשה אברהם אבינו וישכם אברהם בבויקר. לדעת המאירי לא מדובר בחובה גמורה, אלא כך למדנו מאבותינו. בני ישראל על הים אמרו זה כאלה ואמרו, זה לא מצוות עשה. זה לא ציווי שאומר הקדוש ברוך הוא. כך אמרו בני ישראל בעומדם בקריאת ים סוף. ולכן המאירי לומד, זו הנהגה ראויה, וכך דעתו גם לגבי זיז מקדים למצווה. זה לא דרבנן, משום שזה כתוב בתורה. אבל זה לא ציווי, וישכם אברהם בבויקר. עלינו לנהוג כמנהג אבותינו. דוגמה נוספת של רצון הטוב. אז אבותיי, הרחבנו מסוגיה לסוגיה, ואני גם צריך להסתייג. לדעתי, רצון הטוב זה חובה גמורה, אבל הגדרתי את הדברים במדויק. רצון הטוב אנחנו צריכים ללמוד מתוך דברי הטוב. לא מאובנס דליבה. לא כל אחד יכול לחדש בעצמו לפי הרגשת ליבו מה הקודש ברוך הוא רוצה. או מפרשיות התורה או ממצוותיה. וכלפי מה הדברים אמורים? בחרתי לעצמי בר פלוקטה שאני אפר ואיפר. איפר תחת כפות רגליו, יש אפילו יוהרה, אבל אף על פי כן, אני חייב לומר מה שאני מרגיש. באקדומס רבינו ניסים גויים, שהיה אחד הגויים, שמודפס בשס בבלי לפני מסכת ברכות. האקדומס רבינו ניסים גויים על מסכת הסבוכס, כותב רבינו ניסים גויים, שיש מצוות שלא כתובים בתורה, והם נובעים מאובנס דליבה. מה שכל אחד מבין שכך צריך להיות, כך ראוי להיות, זו מצווה גמורה. כך כותב רבינו ניסים גויים. אולי בזמניהם היה אפשר לקבוע דברים נחרצים. אוי ואבוי לנו, ואוי לעולם כולו, אם אנחנו נאמר היום שכל הערכים האוניברסליים בלשון המודרנית מחייבים את כל בני תבל. משום מחשבות אנוש ותחבולותיו משתנים מדור דור. יש ערכים אוניברסליים בסיסיים היום, של ליברליות, של שוויון, שמשותפים לרוב העולם המערבי, רוב רובם של העולם המודרני, ויש בהם עקירה גמורה של כל תורת מויש. ולכן אני אומר, אי אפשר לומר שיש הנחות פשוטות מקובלות שהם הופכים למצווה. כך כותב רבינו ניסים גויים. אז חייבים לסייג את הדברים באחד משני דרכים. אם ידידי טלי הייתי אומר, הדברים היו נכונים עד מתן תורה. לפני מתן תורה עדיין לא ניתנה תורה. אף על פי כן היו גדולים, היו נביאים, היו אנשים שהתרלחו בצל כנוף אבשר הקודש ברוך הוא, אובס הקדושים, אודם ונויח, שיים שהיה ראש אישי וגדול, היו רבים, היו להם שבע מצוות בני נויח. אבל עדיין לא ניתן תורה מסיני. אז הם הבינו, ברוחב ליבם, בדעתם השלימה, הבינו בדרך מן הדרכים, לאחר שניתן תורה, נסתמו כל מעיינות החוכמה, אין לנו אלא תורת מוישה. כך אומר הנביא, בסוף דברי הנביאים, זכרו תורת מוישה, עבדי אשר ציוויתי בחורב חוקים ומשפטים, אין זולתו. צריך להתעמק בתורה הזו. וללמוד את פרטיה ודקדוקיה, את מצוותיה ואת סיפוריה, כדי ללמוד את דבר השם. כפי שאמר הגאון, כל הפסוקים הם מצוות, אבל אין עיד מלבדוי. שוב אין תוקף באובנס דליב. אני יודע שרבינו ניסים גאון לא מסייג את הדברים, אז אולי צריך להוסיף על דבריו, ולפרש אותם, ולהגביל אותם. גם אם נפרש את הדברים כפשטותם, צורך לא אמר. ובנסה דליבה של לב טהור, לא של לב תמה, לא של לב שמשוקע בתאוות העולם הזה, לא של לב שעובד על ידי תאוות והשקפות שונות. ליבם של חכמי ישראל, של חסידי ישראל, זה הלב שיכול לחדש ערכים ומצוות מאובנס דליבה. ודאי לא ערכים אוניברסליים כלליים. אני חושב שאין צורך לפרט למה כוונתי. כל בר דעת שרואה, ששומע, שמבין, יכול להבין כלפי דברים רבים הדברים אמורים. אז רבותיי, זו סוגיה חשובה ונכבדת עד למאוד. ותם זמננו בעצם, אמרו לי שאני יכול לדבר עד שעה אחד, אבל מאובנס דליבה, יש דברים נוספים. כאשר אנחנו מדברים על רצון השם, הדבר הכי חשוב זה לדעת. לדעת שבאנו לכאן למלא שליחות. העולם הזה איננו גן שעשועים. העולם הזה הוא מקום שבו אנחנו אמורים לעבוד, לעובדו ולשומרו, למלא שליחות. חזל אמרו, העולם הזה דומה לפרוזדו, העולם הבא דומה לטרקלין. התקן עצמך בפרוזדו כדי שתיכנס לטרקלין. מסופר על החופץ חיים, שפעם ביקר אצלו אדם טוב לב, תומך תורה, עשיר מאוד. הוא ישב בחדרו הדל של החופץ חיים, והעצב כנראה השתקף מעיניו. הוא ראה באיזה תנאים דלים, פשוטים, חי צדיק גדול, אדם כל כך גדול כמו החופץ חיים. והחופץ חיים כנראה הרגיש בעצבון רוחו. הוא שאל אותו, מה מטריד אותך? אז הוא אומר שאני מצטער שגדול הדור, אדם כל כך גדול, אין לו אלא תנאים בסיסיים. כנראה שלא הייתה ספה, לא היה, דברים בסיסיים שאנחנו רגילים להם. והחופץ חיים שאל אותו, לך יש הרבה יותר ממה שיש לי? הוא אומר, ודאי, יש לי בית שתי קומות, יש לי וילה, יש לי גינה, יש לי כיסא מתנדנד בגינה, יש לי ארסל, יש לי הרבה דברים שאני בעצמי לא יודע מה היה לפלוני אלמוני. אבל החופץ חיים שאל אותו, אבל לא, כאן ברדין, יש לך הרבה יותר ממה שיש לי? הוא אומר, כאן ברדין לא, אני מטרח פה אצל יהודי, יש לי חדר. אז שאל אותו חופץ חיים, אז, ואף על פי כן אתה מסתדר. הוא אומר, כאן אני בדרך, אני לא בבית. אמר חופץ חיים, גם אני בדרך כאן. זה לא הבית שלי, גם אני בדרך ברדין. גם אני מבקר פה, אני אורח. כי כל העולם הזה הוא רק פרוזדור. יש פרוזדורים שונים. יש פרוזדור צר, חשוך, קר. יש פרוזדור שהוא יותר מורווח. יש פרוזדור שיש בו גם כיסאות שאפשר לשבת בהם. הפרוזדור הזה לא בהכרח נועד להיות מקום צר, מקום מחניק. הוא יכול להיות פרוזדור נוח, אבל צריך לזכור תמיד, כל רגע מחיינו, שהוא פרוזדור. הוא לא טרקלין. זה איננו תחנה סופית, זו איננה תחנה סופית, זה סך הכל פרוזדור. וכאשר אתה מגיע לסוף הפרוזדור, לא חשוב אם חיית 20 שנה או 50 או 60 או 100, זה תמיד נראה קצר מדי. בסוף הדרך זה תמיד נראה קצר מדי. אין אדם שיאמר, נהניתי בחיי, זהו מספיק, אבל נלך הלאה. זה תמיד נראה קצר מדי. אדם צריך לחיות עם התחושה הברורה. זו איננה תחנה סופית. התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין. צריך לנצל את הזמן. כואב אצל יד ירב. אין מלווים אותו לאדם. לא כסף וזהב ולא אבנים טובות ומרגליות. אלה תוירה ומצווס ומעשם תויב. באמת אלה צריך לקבץ. יהודי שומר תורה. יהודי שחרד על דבר השם, איננו אמור להיות אדם עצוב. לא כבדות אמורה לאפוף אותו, אלא שמחה רבה ונהרת פנים. לא צריך לחיות בקרוזדור צר ומחניק. אבל הוא צריך לזכור שזה פרוזדור, והחיים הם שליחות, וצריך לנצל כל דקה. קודש ברוך הוא רוצה שנחיה חיים שמחים, מאושרים, מאירים, אבל שלא נסיח דעת, שלא נשכח חלילה. זו איננה התכלית. כל החיים זה אמצעי. הייתם פעם בעירייה או במשרד ממשלתי או בביטוח לאומי? אני מזמן לא הייתי, אבל לפני הרבה שנים הייתי עם פרוזדורים צרים, והרבה אנשים עצים ובאים, עוברים ושווים. מגיע לו אדם עם כיסא נוח, פותח כיסא נוח באמצע המעבר ומתיישב לו. אומרים לו, הוא משוגן, מה, השתגעת על כל הראש? מה אתה עושה פה עם כיסא נוח? הוא אומר, אני רוצה לנוח, אין לי זכות. אומרים, לא כאן, לך לחוף הים, זה המקום שאנשים יושבים על כיסאות נוח, מה פתאום פה? אתה מפריע לתנועה כאן, עוף מכאן. זה פרוזדור. יש מקומות שאנחנו אמורים לשבת בכיסא נוח. ליום שכולו טוב, ליום שכולו ארוך, יום שצדיקים יושבים, פשוט יושבים. צדיקים יושבים ועטרוסיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינו. שם אף אחד לא ירוץ, אף אחד לא ימהר, וכל אחד יהיה כיסא נוח, והוא ישב, פשוט ישב. צדיקים יושבים, עטרוסיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינו. זה חוף הים, שם נשב. כאן זה מעבר, זה פרוזדור. אז מותר לשבת, אבל הישיבה גם היא צריכה להיות אמצעי. תחליפו כוח, תאגרו שלווה להמשך הדרך. גם מטפסי הרים מדי פעם פורסים אוהל, מתיישבים, שותים תה, מחליפים כוח להמשך הדרך, אבל הם יודעים שהם צריכים להגיע לפסגה. זה היעד שלהם, וזה משל לחיים. כך יהודי צריך לחיות, ולא לשיח דעת. אנחנו במסע, החיים הם שליחות, העולם הוא פרוזדור. אלה אנשים הצעירות שהתקבצנו היום ללמוד תורה לעילוי נשמתם. הם ידעו שהחיים הם שליחות. כך הם חיו את חייהם. כך כל יהודי אמור לחיות את חייו. אז יהיה רצון שיהיה חלקנו אמוהים. שנדע מה עיקר ומה תפל, ולמה אנחנו נמצאים כאן בכלל. כדי להגיע לטרקלין, כדי שנזכה להיות בין אלה, הצדיקים שיושבים ועטרוסיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה.